רענן גר בירושלים, ויש איזו מעלה גדולה, הכל מעלים בירושלים. שבו שכנסו, כנסו, כנסו, תרגישו בנוח. אבל לצד היתרון הגדול, יש גם איזשהו סוג של חיסרון קטן. והחיסרון הקטן הוא שהנסיעות בירושלים החוצה ואליה קצת בלתי צפויות. הרב רענן תקוע בפקק גדול. אז הייתי רוצה לנצל רק את ה... אנחנו עוד לא יודעים אם הוא יצטרך להגיע או לא, זה ממש בדקות הקרובות, תכף נודיע, מקסימום יהיה לנו זמן להיערך קצת. הייתי רוצה כן לומר לשאלת רבים, מה שנקרא, בנות שאלו לגבי הצפירה. ביום הזיכרון יש פעמיים, פעם אחת את הערב בשעה 8, פעם שנייה מחר בשעה 11. אם אפשר לזכור את ה... את הסוגיה, יש בעצם שלוש דעות מרכזיות בעניין הזה. דעה ראשונה אומרת, זה חוקות הגויים. ממתי שמענו שיהודים צופרים? אומנם היום יש אוטו של קלה, כתוב צפור אם אתה מזדהה. אבל בעיקרון זה לא שמענו על מילה כזה מדורי דורות, מאז הר סיני. אז יש טונים שזה מילה גויים, וזה אסור. אז אין ברירה, אני לא שולט, אני לא מפעיל הצופרים, אבל כאילו אם אני חלק מהדבר, אז אם אני בבית, אין צורך, זה ממש מיותר לגמרי, אם אני בחוץ, ברשות הרבים, אז צריכים לכבד את הבריאות ולעמוד. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה ביטול תורה. לא חוקות הגויים, חוקות הגויים זה רק דבר דתי, זה לא דבר דתי, זה דבר אזרחי יותר, שזה גם היגיון מסוים בלעצור את שטף החיים, אבל... יהודי לא מבטל תורה. ולכן, יש כאלה שטוענים, אין הצדקה לדקה או שתיים של פתאום של בטלה. אז צריכים או להגיד תהילים אז, או להגיד משניות, או לעשות משהו שקשור לזה. זאת הדעה השנייה. הייתי רוצה לומר, ויש גם דעה שלישית כמובן, שזה דבר טוב וראוי והכל בסדר, ואני חושב שזה יותר מאשר בסדר. זה מנהג יהודי של דקה דומייה. מדוע? כיוון, אנחנו בדיוק למדנו שבוע שעבר בפרשה המשנה שמיני, ויידום אהרון, נכון? וחכמים אומרים שהוא קיבל שכר על שתיקתו. בדרך כלל אנחנו יודעים שעל אי עבירה, על זה שאדם לא עבר עבירה, הוא לא מקבל שכר. אני אחת פה עכשיו כרגע, זאת אומרת שכרגע כולכם, כרגע לא... עוברות עבירה של שוד. אתם לא שדדות בנקים עכשיו כרגע, כי אתם פה, איתנו. האם אין לכם שכר על זה בשמיים, שאת לא שדדת בנק באותו זמן? התשובה היא שלא. אין שכר על אי עבירה. יש, אמנם כתוב בחסידות, שאם אדם כאילו מפותה לעבור עבירה ועומד בזה, אז על הצער הזה יש שכר. אבל באופן פשוט, אין שכר על זה שאדם לא עשה דבר רע. השכר הוא על דבר טוב, לא על אי עשייה דבר רע. אדם לא מקבל שכר על זה שהוא בשבת לא חילל אותה. אדם מקבל שכר על זה שהוא שמר שבת, באופן בו, אקטיבי, בצורה חיובית. באופן פשוט התשובה היא לא, אין שכר, כי זה לא, אתה לא אמור לעשות אי עשייה, אתה פורש מזה. נכון, אז על השמירה אתה יכול לקבל שכר, כמו שכר בטלה זה נקרא. אבל זה בטח לא כמו מזה תעשה, שאתה עשית מעשה אקטיבי. אלא מה, שהגמרא אומרת שאהרון קיבל שכר על שתיקתו. מה למדנו מזה? שיש שני סוגי שתיקה. יש שתיקה, נקרא לזה אזרחית חילונית. שתיקה חילונית, שאדם לא דיבר בינתיים. דבר חשוב מאוד. יש שתיקה יהודית. שתיקה יהודית זה שתיקה שאדם פועל אותה. נקרא לזה בצורה יותר פשוטה, שתיקה פועלת. יש שתיקה שהיא פרישה מדיבור, יש שתיקה שהיא אקטיבית. וידום אהרון זה לא ולא דיבר אהרון, ולא ענה אהרון, אלא יש פעילות חיובית שנקראת דממה. והרב מסביר באורות הקודש, באורך גדול, שנייה אחת עדכון, והרב רענן, הרב רענן אתה בשידור, בכבוד. קדימה, סע לשלום, מצוין, מצוין. עשייה טובה, להתראות. בסדר, ברוך השם, זורם לכיווננו, סוחה. אז כנראה ששתיקה יהודית היא שתיקה מדברת, היא שתיקה פועלת, עד כדי כך שכתוב בגמרא, שיש שכר על כל מיני דברים שאדם עושה, שהוא לא השכר הקלאסי, זה לא מה שהייתי מצפה, זה משהו אחר. לדוגמה, כתוב שכשאדם הולך לשמוע שיעור בשבת, בצהריים, רוב האנשים לא מבינים, או כי הם עייפים, או כי זה לא ברמה, אז מה השכר? אומרת הגמרא, השכר הוא פעמיים, פעם אחת ההליכה, לדבר שכר פסיעות, ופעם שנייה, הצפיפות, זה שהאדם נפגש עם עוד אנשים, זה השכר שלו, כי את השיעור הוא לא יבין. ואומרת עוד הגמרא, אגרא דבית תמיא, השכר של הליכה לבית האבל, מה הוא? שתיקותא. השכר של הליכה לבית האבל הוא השתיקה. מדוע אומר הרב קוק? מכיוון שבמפגש הזה מול המעבר בין חיים ובין עולם הזה ועולם הנצח, לשתיקה יש אמירה גדולה. השתיקה מאפשרת לאדם להבין, להתקשר לאותו עומק של חיים. ולכן יש גם שתיקה שהיא חיובית. גם אהרון הכהן דיבר, עסק, הגיב במעבר שבין מוות לחיים, ווידום הכוונה שתיקה חיובית. זה הדרך היהודית להתמודד עם מעברים בין עולמות, דרך שתיקה. ולכן דקה דומייה זה דרך מצוינת לראות, להוקיר את אותם גיבורים, אותם קדושים, צדיקים שמסרו את נפשם על קידוש השם. ולכן אני חושב שזה ודאי ברור שלא, מכיוון שכבר הגמרא אומרת שכל דבר שיש בו היגיון כזה או אחר הוא לא דרכי המורי. דרכי המורי זה פעילות גויית שאין בה שום היגיון חוץ מגזרה דתית. נניח, אדם הולך עם נוצה על הראש, אין לזה היגיון. אז זה דרכי המורי. אבל אדם שולך עם סוודר בחורף, יש בזה היגיון, למרות שזה סוודר אחר. זה סוודר שאולי גוי מציא אותו. גם נראה לי, אני חייב לומר, יש פה כמה, נכון, כאילו דוסות פצץ כאלה. גם האלה, הם נושאות כרגע, עכשיו כרגע, נושאות בגד שכנראה, זאת אומרת, יוצר בסין. בסין יש רוב של גויים. איך את הולכת עם דבר כזה? דרכי האמורי, חוקות הגויים, לא נכון. כי בגד אזרחי הוא לא חוקות הגויים. אז חוקות הגויים זה לא. הורדנו. ביטול תורה זה גם לא, אני אומר את זה פעמיים, פעם ראשונה, לא שמענו שבשאר היום, את אין, כל רגע פנוי מיד מודש לאמירת תהילים, נכון? נראה לי, אני לא יודע, אולי תחכימו אותי. פתאום פה בצפירה, פתאום כולם נזכרו בביטול תורה. זה אחד. שתיים, בדיוק הפוך. נדמה לי שהדיבור הזה על ביטול תורה, הוא בעצם בא מתוך הנחת מוצא. שאין ערך בשתיקה לבד, כך שאין בערך, זה סתם בנות, אז צריכים לערך שהוא, את זה בתוכן, התשובה שלנו היא ודאי לא, ולכן אנחנו מאדרים, לעמוד כמובן בצפירה, בין אם את בחוץ, בין אם את בבית, בין אם את בבית מדרש, אנחנו כמובן עומדים בצפירה, ולא צריכים להגיד שום דבר, אפשר להגיד פרק תהילים לפני, אפשר להגיד משנה אחרי, אבל אנחנו עומדים בצפירה למאדרים. אגב, מעשה רב, זכיתי להיות פעם אחת בזמן הצפירה בכולל בעיר דוד. עם הרבה משטרנברג, הייתי אז צעיר וחוצפן, אמרתי, אני פה בצפירה? לא אכפת לי, אני עוקב אחריו. הייתה צפירה, עקבתי אחריו. הכולל בעיר דוד, כמובן הוא לא באמצע הרחוב, הוא בתוך מבנה סגור, אף אחד לא יודע אם היינו ממשיכים ללמוד. הוא דפק על השולחן, כשזה התחיל, כולם הפסיקו ללמוד, עמדו, עקבתי אחרי השפתיים, לא זז, לא מלמול, לא פרק תהילים, לא משנה, לא שום, כלום, כלום, כלום. עמד, הרכין ראש, שתק, עברה דקה, חלפה הצפירה, המשכנו ללמוד. אז כך גם אנחנו נוהגים כאן, זה למהדרין, אין בזה בעיה של רוחות הגויים, אין בזה שום בעיה של ביטול תורה, כל בסדר, בדבר, על זה נאמר בדיוק ביטולי קיומה, תרתי משמע. המפגש מול הגודל האדיר הזה של מסירות נפש, על עם ישראל, על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, זה שיא קיום התורה שיכול להיות. מי שרוצה מתעקשת למלמל, לא נעשה עכשיו משמרת הצניעות, כאילו לראות שהיא לא, היא לא דיברה, כאילו. אבל אם שואלים אותי, אני חושב שלא צריכים שום דבר. עדיף להגיד תילים לפני, כמו תפילה. להגיד לפני כהכנה, זה לא נורא להגיד תילים, אבל אני פוחד שמרוב עצים שורכים את היער, מרוב אמירת תהילים לא שמתי לב שאני צריך לכבד ולייחד את המחשבה להערצה בשתיקה, כמו בניחום אבלים. יוצא לי לא פעם לנחם אבלים אצל בוגרות המדרשה, וכשאדם הולך לנחם אבלים הוא צריך לשתוק, הוא לא יכול לדבר. אם האבל פונה אני יכול לענות לו, אבל בעיקרון המצב צבירה הנורמלי הרגיל, שתיקה. יוצא לי לא פעם שאני מגיע, נוסע, כאילו, נסיע ארוכה, מגיע, יושב, שותק, אומר משפט שצריכים להגיד בניחום אבלים, ספרדים ואשכנזים, ויוצא. לא הרגשתי בכלל מיותר. זה לא קשור, כאילו, אם האבל או האבלה פותח בדיבור, אנחנו עונים לו. אבל זה לא משהו שהוא ריק, כאילו. זה משהו שאומר, אנחנו חלק מזה, אני איתך. אמו אנוכי בצרה, נושא בעול עם חברו. אז אם אנחנו מרגישים באופן פרקטי, כאילו, שזה לא מצליח לי, אין פרויקטילים, אבל לא צריכים לרדוף אחרי הפרויקטילים הזה. זה מה שאני יכול לומר לעניות דעתי, ולכן שוב אני אומר, זה לא פחות דתי, כאילו. זה מצוין. לעמוד, לחשוב, להתייחד עם הגודל הזה, של בחורים צעירים, ממש בתחילת חייהם, שהלכו לקרב מתוך מוכנות, למסור את הנפש, ואכן זה קרה. אני חושב שכל אחד כאן מכירה, באופן אישי, או לפחות מכירה בכלי שני, מישהו שצערנו הרב, מסר את נפשו, במלחמות, אירועי טרור וכו', אפשר לחשוב על זה, כדי לחדד יותר את ה... את ה, את ה, את ה, את המחשבה סביב דמות ספציפית. מי שזה מאוד קשה לה, אפשר להקל באמירת פרק תהילים. אז עד לכאן ענייני צפירה, ושוב, זה גם עניין אב בכלל. כדי שמשהו יהיה חופות הגויים, הוא צריך להיות משהו שאין לו הסבר ריאלי בכלל. אין לו הסבר בכלל רציונלי, אלא רק אלמנט דתי. איך בגד של כמרים, זה חופות הגויים. מכנסיים שיוצרו בסין, או אצלכם חולצה או חטאית שיוצרו בסין, זה לא חוקות הגויים. למרות שגוי עשה אותו, זה לא חוק. חוק בהלכה זה דבר שאין לו שום טעם אחר מלבד משהו דתי. אז שוב, אם יש לאיזה דת, איזה קאט, יש כובע שחור פורפון עם שפיץ כזה, אז למה שאתה מבש את זה אם לא כדי להידמות לאותה קאט? אבל אם אדם לובש כובע מצחייה, זה לא חופות הגויים, הוא רוצה להינצל מהשמש. חובה בערך בכלל, זה גם, את אומרת נכון, בהצעות נישואין. את פתחת פה משהו אחר, משהו גדול, זה צריך להיות יום עיון על זה. קודם כל זה משהו דבילי במיוחד, כאילו. בית, זה נראה לי די בושה. להגיע למצב כזה, שזה מה שאתם מחפשת, זה קשור לתקופת האבירים, יותר בגלת, לא רוצה להגיד המאה ה-14, כי אנחנו לא סופרים לפי הנוצרים, אבל כאילו משהו באזור הזה, מיותר לגמרי, 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 תעשו עטבת חלום על העניין הזה. תשחררו את הבנים מהשטות הזאת, זה פשוט בושה. לכרוע ברך, אם אנחנו מדברים, זה כבר מעשה שלא עושים אותו כלפי אדם. לא קוראים ברך לאדם. משתחרר הקדוש ברוך הוא. כן, אני לא רוצה להרחיב על זה, יש לי הרבה מה לומר על המנהג המשונה הזה. אתם חייבות להיגמל מזה, חייבות. כן. זה קידה, זה לא השתחרר ברך. זה כמו שעושים פעם. עוד מעלתה. אם תהיו חברות טובות של הבעלים שלכם, אתם לא תתעסים אלה, פשוט תהיו חברים עד שתתחתנו. הכי קל בנם, יותר קל מכל דבר אחר. כן, אבל זה לא קשור, נכון לעניין שלה? לא קשור, כן. כן, כן. מה אכפת עם המקור שלהם? כן, אז כתוב בגמרא שכל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. זאת אומרת, גם דבר שגדל, התפתח, כתוצאה מעבודה זרה אפילו. אבל יש בו גם ערך רפואי, חוץ מהטקס הזה, אין בו משום דרכי האמורי. לדוגמה, כתוב שם בגמרא דוגמה, דוגמה קיצונית. עץ, עץ, שלא נתן פירות מי יודע מה, מקיפים אותו בחוט אדום. זה הגיוני? עוזר משהו לעץ, להקיף אותו בחוט אדום? אומרת הגמרא, זה כדי שיתפללו עליו. זה לא דרכי האמורי. עכשיו, זה מעשה שהוא באמת נראה מעשה דתי, נכון? להקיף עץ בחוט אדום? זה כדי שאנשים יראו את שערו ויתפללו עליו. או עץ שהוא חלש, שהגזע חלש, טוענים אותו באבנים. עושים גל של אבנים סביבו. ואתה אומר, לא, כי יש בזה ערך, כי זה מחזק אותו. אז כל דבר שיש בו איזשהו ערך פרקטי, הוא מאבד מהעניין הדתי. מה שאסור, זה חוק של גויים. חוק הכוונה, דבר שאין לו שום הסבר, אפילו לא רחוק. שום הסבר ריאלי, אלא אך ורק עניין מיסטי, כאילו. הדבר הזה יש לו הסבר ריאלי מצוין, שציבור, שיש כמה אנשים גיבורים שמסרו את נפשם, שהציבור יוכל לחיות בבטחה ובשלום. זה מאוד הגיוני שיהיה זמן שאנחנו מכבדים את הקורבן שלהם. זה בוודאי דבר שהוא לא חסר, הוא לא חוק. יש בו ודאי הסבר. גם אם זה היה נולד בכנסייה, זה לא משנה. בסדר? יש הרבה שאומרים, שלנגן בכלי נגינה, בתפילה, זה דרך הגויים. עכשיו, פה זה ממש קרוב לדרך הגויים, כי זה המנהג אצל הנוצרים, לנגן בתוך בית התפילה. אז איך זה יכול להיות שיש רבנים שכן מנגנים בהלל, ואפילו רבניות? איך? יון בדבר הזה. זה לא משהו שהוא נשמע כאילו לגמרי לגמרי חסר היגיון. אז אפילו בזה שזה זה, זה מעשה שקשור בעולם הקודש, כאילו, כאילו יכול, בעולם הדתי. קל וחומר פה, שזה פשוט תעצור שחד את שטף החיים, ותתמקד בגודל של היום הזה. זה מאוד הגיוני, ממש הגיוני. לא סתם תפילת עמידה כל יום, היא תפילת לחש. זה בכוונה בדומייה, כדי שהאדם יתכוון יותר, כי כשאדם יותר מדי מדבר, הוא לא חושב. להתרכז בהם, זה ממש הגיוני. כן. כן, כן. אבנים מנהג יהודי כמובן, ודאי. יש כמה הסברים למה. למה יש מנהג שכאשר אדם עולה לקבר, אז הוא שם אבן על הקבר. ההסבר הכי, הכי, הכי פשוט, פעם לא היו כל כך מצבות. והיו שם אבן, אבן על הקבר. עכשיו, כשיש גשם ושיטפון, זה יכול לשטוף את האבן ולגלות את הקבר. אז כל מי שבא, הוא שותף בקבורה. הוא שם אבן כדי שיהיה עוד פעם, כאילו, לחדש את העניין של הכיסוי המת. זה הסבר הכי פשוט. הסבר נוסף, יותר עמוק מזה, יש כאלה שאומרים, אלא זה כלל, שכאשר אדם עובר דין בעולם הזה, הוא לא עובר דין כפול, אין כפל מבצעים, הוא לא עובר דין בעולם הבא. אם אדם חייב סקילה, חל שלום, על משהו שהוא עשה, הוא עובר סקילה בעולם הזה, הוא לא עובר את העולם הבא, זה כבר כאילו מוצע, עשינו כבר. לכן באופן מסוים, זה גם קשור לאבן הגולל שאנחנו מניחים על המת, זה גם קשור לאבן שאדם שם על הקבר, כדי שיחשב באופן מסוים כמו סקילה, ואז הוא לא יתחייב בעוד דין נוסף בשמיים. זה יותר קשור בזמן הלוויה, אבל עדיין זה קשור גם אחר כך. יש עוד הסברים לעניין הזה, גם כדי להדגיש את הציון של הקבר, כדי שלא אדם לא בטעות ידרוך על זה. אז אם יש הרבה אבנים, גל אבנים, אדם לא עולה עליהם, הוא לא עומד עליהם. אז זה עוד תוספת, עוד צעד של הדגשה שיש פה נפטר, יש פה כאילו קבר מתחתנו. אז זה מנהג יהודי. באמת, באמת, באמת העניין של, זאת אומרת, ברכים, אין לזה מקורות יהודים עמוקים. הרבה פוסקים אומרים, בראשם, הרב חיים דוד הלוי, וגם עובדיה יוסף, אומר שכיוון שיש בזה היגיון, אין בזה חוקות הגויים. זאת אומרת, ההיגיון הוא להדגיש שהחיים ממשיכים. שמשהו פה פורח. זה הגיוני. זה, ולכן, אין בדבר הזה דרכי המורי, להגיד שזה מומלץ להניח פרחים, לא מומלץ גם, אין בזה עניין. אבל זה גם לא איסור. ולכן הרבה מאוד נוהגים בדבר הזה, בוודאי בטקסים יותר ציבוריים, ממלכתיים, נוהגים בדבר הזה בוודאי להקל. כן, יש עניין להניח. יש עניין להניח אבן על הקבר, כן.
אין
לו בעצם
כל
הדברים
שם, עציץ, לא עציץ, צמח מעל.
כן.
והרבה
דברים של דתיים זה מגיע. נכון, נכון, כי אין מינה כזה, אין מסורת להניח צמחים על הקבר. יותר מזה, כתוב גם שהמקום של הקבר הוא אסור בהנאה. וכשיש, נניח, צמח שעושה צל, או שעושה ריח, משהו כזה, זה ענף, זה אסור. לכן, אנחנו נוגעים לא לשים צמח. על הקבר ממש ודאי שלא לשים צמח. ושוב, גם בזה, אם שמו צמח, חוזר פרחים, זה לא, 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 לא קרה אסור, כי יש בזה היגיון. אבל יש גם תקלה שיכולה להיות בזה, ולכן אנחנו נוטים באופן פשוט לא לשים צמחים על הקבר, עציץ על הקבר.
אז כאילו בתום כל דברים שלו,
הם לא חסומים.
לא, בארץ. אבל יש, על כל הדברים יש...
עציץ. פגיעה, פגיעה, פגיעה. חסום, הכוונה. חסום. עם... זו הסלע, זו השייש. כן, אמור להיות עם שייש. כן, אחרונה חביבה. אם כבר זה שירשות, אתה אומר, זה כבר...
על העניין של לצפות האורך. אז כאילו, רציתי לצפות איפה שאפשר כאילו להתמגד וזה בקטס נגיד שלום עדכון, על זה ראש חודש עצור, וביום העצור נדלח, אבל כאילו זה נדלח יום העשקים,
כן.
הייתה פה איזה הלכה לפני כמה שנים, ואז כאילו היה את כל הרגועים שלנו,
כן.
ואז
כן, כן, אני שומע פה הרבה נימוס, כי בפנים אני שומע גם זעם. זעם שעטוף בהרבה נימוס. כן, כן. לך איתה, נכון. אז אני אסביר. דיברנו על זה. כן, כן, הייתה פה שאלה, איך יכול להיות, בעדינות, השאלה הייתה בשפה עדינה, איך יכול להיות, שאסור לנגן בספירת העומר, ופתאום ביום הזיכרון אתם מקלים. כשבעצם, בתוך השאלה היה, נדמה לי, איזה רוח שאומרת, תרדו מהאיסור הזה, כאילו. אבל בפועל זה היה, אם כבר, אז תחמירו עד הסוף. אל תשחקו אותה. יפה, אז אני אענה. מנהגי האבלות בימי ספירת העומר עד ל"ג בעומר, הם על חורבן עולם התורה, דיברנו על זה קצת, על חורבן התורה, זה לא על אנשים שמתו, כי היו תקופות שמתו יותר אנשים מאשר 24,000 אפילו ביום. מילה גבלות על זה שעולם התורה התפרק, מתרסק לגמרי, היה עולם שמם, גבלות. מה שכתוב בהלכה באופן מפורש, שאסור להתחתן בימי הספירה עד ל"ג בעומר, שאסור להסתפר בימי הספירה עד ל"ג בעומר, ושאסור ריקודים ומחולות. כשמוזיקה זה האמצעי לריקודים ומחולות. לכן יש פוסקים שהקלו בשירים שהם לא מביאים לריקודים ומחולות. יש כאלה שלא, שעצם הניגון בכלי מוזיקה הוא עונג מוגזם עבור תקופה כזו שאנחנו אבלים על חורבן עולם התורה. אנחנו נוהגים בדבר הזה, בוודאי בבית המדרש לברור ופשוט, שאנחנו נוהגים בדבר הזה ללכת כמו הדעה שיותר מאדרת, ולא לשמוע בכלל מוזיקה עד ל"ג בעומר. לא שירים שקטים ולא שירים רועשים, ודאי שלא רועשים, אבל גם לא שקטים בכלי נגינה. מותר ווקלי, כי על זה לא הייתה גזרה. וגם מותר כמובן בימי שמחה, כמו ביום העצמאות בעצמו, מותר לשמוע מוזיקה ולרקוד עד לב השמיים. לכן כדאי לנצל את החלון הזדמנויות הזה. דקה, דקה, דקה. לגבי יום הזיכרון, הצודקת, אז בדבר הזה אני נשאלתי, נראה לי עשרות פעמים בשבוע האחרון, והייתי גם עשרות פעמים, בסבלנות, שקינות מותר. לקונן מותר, מכיוון שראינו שגם בבין המצרים יש אפשרות לקונן. מה זה קינה? קינה זה שיר שמבטא צער, אבל לא כל שיר שקט זה קינה. ישנם שירים שקטים שהם לא קינה, והם אסורים, כמו כל שיר שקט אחר. היום כשאנחנו אומרים שירי יום הזיכרון, לפעמים זה משהו שהוא רחב מאוד, הוא קצת מבלבל, כי כל שיר שקט שמזכירים בו חייל, זה כבר נשמע שיר יום הזיכרון, לא בהכרח. קינות זה שיר שמעורר צער, באופן ישיר, שזה נראה מעניינו של יום. הוא גם מותר גם בין המצרים. דרך אגב, רק אומר שיש כאלה שנוהגים, זה אפילו קרוב להיות עיקר הדין, שמאז חורבן בית המקדש לא שומעים בכלל כלי נגינה, בכלל, כל השנה. והרב עובדיה כותב שגם מי שמקל, תקשיבו טוב לסמנטיקה, שגם מי שמקל לשמוע מוזיקה כל השנה, צריך להחמיר בימי ספירת העומר ובין המצרים. הרב יוסף אומר שמי שמקל לשמוע מוזיקה כל השנה, זאת כולה. היום אנחנו יודעים שאנשים נמצאים בתוך מראה שחורה ומבואסים וכל זה, אז אנחנו הבנו, אפשר איכשהו להקל. גם זה, צריך לדעת, זה לא דבר חלק. איך יכול להיות שאתה נחרב את המקדש ואתה מנגן? הרי מי שניגן זה הלוויים בבית המקדש. יש כאלה, דרך אגב, בגלל הדבר הזה, בייחוד חסידים, שנוהגים שבירושלים בכלל לא מנגנים בכלי נגינה, בטח לא בעיר העתיקה. לכן היו שנים, עכשיו פחות כי יש ברוך השם כאילו כל מקומות אחרים, היו שנים שתושבי ירושלים היו הולכים להתחתן במושב אורן, שזה על יעד מחוץ לירושלים, כדי לשמור על זה שבירושלים לא שומעים מוזיקה, לא נגנים בכלי שיר. אז אם אנחנו נוהגים הקלה כל השנה, לכל הפחות, ראוי להקפיד על זה בספירת העומר ובין המצרים. שוב, קינות מותר. אם זה קינה, התשובה היא כן. קינה זה אמור להיות שיר שבאופן מובהק מעורר צער, שהמילים שלו והלחן, הם באופן מובהק מעוררים צער, והם קשורים לאווירה של יום, של ה, זאת אומרת, יום עצמו, אווירה של שכול. אני לא בטוח שכל שיר שאנחנו שומעים ביום הזיכרון ברדיו, או בזוכרים ושרים, הוא עונה על הקריטריון הזה. לא בטוח. אני לא יודע אם יש איזשהו באמת רשימת השמעה כזאת. אבל לי אין אותה. אבל זה בוודאי דורש מאיתנו כאילו כנות. לא כל שירי ארץ ישראל הם אכן עונים או עולמים את ההגדרה של ארץ ישראל. בטח בבינה, נכון, שירי ארץ ישראל, עוד לשיר, ככל השירים, הוא פשוט קצת ישן, כאילו זה לא אומר שהוא שירי ארץ ישראל. לא, זה כמו כל כלי נגינה. כן, יש מקלים בכלי אחד, נכון. בכלי אחד בודד כלשהו. או טוף, או קלרינט, יש כאלה שעושים אחד. בכלי אחד, יש כאלה שכן מקלים, כי כלי שיר בלשון, זה כאילו הרבה כלים. לפחות שניים. יש אפילו יותר מקלים מזה, אומרים שדי-ג'יי, או אורגן עם כל רקע כזה, זה כלי אחד עדיין נקרא. יש בזה דרגות. גם מי שמקל בדבר הזה, מן הראוי להחמיר על עצמו, גם בבין המצרים וגם בספירת העומר. כלומר, עוד נקודה אחת אחרונה, שיש הבדל בהגדרה של ההלכה בין ימי הספירה לבין בין המצרים. בין המצרים זה נקרא אבלות ציבור. זה כאילו חמור יותר. ימי הספירה זה מנהגי אבלות, משהו אחר. מנהגי אבלות זה קצת יותר קל. לכן יש פוסקים שאומרים שאם אדם, אם יש צורך, זאת אומרת מצווה, או אם החתונה דחופה, כמו שאני נוהג כשהייתה קורונה ולא כך הספיקו וזה, אז יש פוסקים שהקלו בימי ספירת עומר, זה לא היה באותו מידה בבין המצרים, אם היו אז שואלים. כנל, מה נעשה? גם בערב שבת. גם בערב שבת, יש כאלה שאומרים שערב שבת אחרי חצות היום זה כבר מעירת קדושת השבת. אני מבין את כל הדברים, וגם מוצאי שבת, דוד המלך עליו השלום. הכל טוב ויפה, בואו נחכה, או ווקלי, יש לנו דרך אגב, היום זכינו, בגלל שאנחנו ברוך השם, דור של מראה שחורה, יש גם פתרונות. יש כמעט כל המוזיקה היא גם ווקלית. מה ההבדל? פשוט, הגזרה הייתה על כלי שיר. פשוט מאוד. הגזרה הייתה על כלי שיר. נכון, יש קצה, יש טרנס בווקלי, שמעורר לכאילו ריקודים ומחולות, זה קצת אחרת. אבל ווקלי, בו לא הייתה גזרה. ולכן אפשר בדבר הזה בקלות למצוא, כמעט לכל שיר, יש גם גרסה ווקלית, כדאי להשתמש בה. אוקיי, תודה אחרונה חביבה, כן. פשוט, ממוות לחיים. אין חג יותר שמח מיום העצמאות. לא כמו יום העצמאות, לא אותו דבר. מה עם ראש חודש אב? ראש חודש אב, יש בו את ההלכות של כמו בין המצרים רגיל. וכן, לגבי ראש חודש אייר. יום העצמאות זה יום שיצאנו בו ממוות לחיים. אני חושב שהבוקר דיברנו על זה, שראוי לומר שירה, אולי שכחתם מאז, שזה יום שהוא שיא השיאים, אין שמחה גדולה מזו. ולכן על פי התקנות של עבודה של ישראל, כל בני אבלות בטלים בו. יש שואלים, האם יש מלווה מלכה ליום העצמאות? האם אפשר במוצאי יום העצמאות, או בזמן רבנו תם של יום העצמאות? בקטע הזה לא צריכים, אל תהי צדיק הרבה. אבל יום העצמאות עצמו הוא יום של התפרצות שמחה אדירה, שעם ישראל יצא בו ממוות לחיים, זה משהו מופלא ביותר. אני חושב שאני מקווה שבית המדרש, אנחנו לאט מבינים יותר ויותר את התוקף של היום הזה. זה יום הלכתי, זה לא יום של הרגשה. זה לא כי ראש הממשלה קבע. הרבות הראשית ישבה על זה על המדוכה, והורתה, שכל דיני אבלות בטלים הוא. אנחנו נעצור באווירה אופטימית זו, אז לגבי הצפירה, אמרנו מה שאמרנו, אפשר כזה לחזור מי שחרב, זה אפשר לשמוע. הרב רענן תכף יגיד מה שאתם שמעתם, אנחנו נלווה אותו, עד שהוא ייכנס, נראה שהכל בסדר. זה ייקח עוד כמה דקות, אפשר בינתיים לעשות חברותות, משהו קצר עד שהרב רענן יגיע.